פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת בו שנת תשפ"ג. נקדיש את השיעור לרפואת מרת יעל בת שמחה בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע, פרשת בו שנת תשפ"ג, עוסקת התורה ביציאת מצרים. בראשית הפרשה יש לנו שלוש מכות, הרבה חושך ובכורות. וכבר הזכרנו בשבוע שעבר שעל פי כמה וכמה מפרשים, ובראשם רבי צדוק הכהן מלובלין, 10 המכות מכוונות כנגד 10 הספירות. כאשר הספירות יש חגת נהים, ואחר מכן חוכמה בינה ודעת או כתר בסוף. ומכות שקראנו בשבוע שעבר, זה נקראות הספירות התחתונות. כאשר אומר רבי צדוק, מכת דם כנגד מלכות ומכת צפרדע כנגד יסוד, וזה דיברנו בשבוע שעבר. השבת יש לנו עוד שלוש מכות, ושלושת המכות האלה מכוונות כנגד הספירות העליונות, שנקראות חוכמה בינה דעת או חוכמה בינה כתר. לאחר שהתורה מדברת איתנו על מכות מצרים, עוסקת התורה במצוות שהקדוש ברוך הוא התחיל לצוות את עם ישראל במצרים. וידוע לכולם מה שרש"י כותב בתחילת התורה, לא הייתה התורה צריכה להתחיל אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים. והסיבה היא כי המילה תורה, כתוב בזוהר ועוד מקומות, המהר"ל מרחיב בזה מאוד, שהמילה תורה זה מלשון הוראה. והיות והתורה היא מלשון הוראה, אז תורה זה ספר הוראות. מאיפה מתחילות ההוראות של עם ישראל? ההוראות של עם ישראל מתחילות מפרשת בו. זו הפרשה שלנו, כאן התורה מתחילה לעסוק במצוות התורה. יש לנו בסך הכל, בכל חומש בראשית, על 12 הפרשיות שבו יש שלוש מצוות. מצוות פור הוא, ברית מילה וגיד אנשה. וכאן, בפרשה שלנו, החל מפרשה, ממצוות ד', יש לנו 20 מצוות בפרשה שנקרא בעזרת השם השבת, 9 מצוות עשה ו-11 לא תעשה. ולכן, היות ותחילת נתינת המצוות לעם ישראל, נתחיל כאן בפרשה, המצווה הראשונה זה החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ומכאן מתחילות מצוות, מצוות אך קידוש החודש, מצוות שחיטת הפסח, מצוות אכילת בשר הפסח, שלא לאכול הפסח נע ומבושל, שלא להותיר מבשר הפסח, מצוות השבתת החמץ, מצוות אכילת מצה, שלא יימצא ברשותו חמץ בפסח, רשימה של מצוות שמונה החינוך, החל ממצווה ד' ואילך. החינוך במצווה ז' מדבר על מה שצוותה התורה, שלא לאכול קורבן פסח נע ומבושל, רק צלי אש. התורה צוותה לאכול קורבן פסח דווקא בצלי אש. שואל החינוך למה? למה נסתווינו לאכול דווקא צלי אש? כותב החינוך, לפי שכך דרך בני מלכים ושרים לאכול בשר צלי, שהוא מאכל טוב ומותאם. מלכים לא אוכלים אוכל מבושל, הם אוכלים בשר צלוי, לא בשר מבושל. אבל שאר העם אינם יכולים מעט בשר שתשיג אדם, כי היא מבושל. מלך שרוצה לכבד את האורחים שלו, לא נותן להם לאכול מרק שיש בו קצת בשר. הוא נותן להם לאכול בשר, אז חומרש אותו סטייק, חותכים אותו ועושים אותו על האש, אתה מקבל חתיכה בקר. אבל מה עושה, אומר אחינו, כאשר יש לך אדם עני, הוא לא יכול להרשות לעצמו לקנות 5 קילו בקר, אז מה הוא עושה? הוא לוקח סיר גדול ולוקח קילו אחד של בקר וחורר אותו חתיכות קטנות מאוד ומפזר אותו בתוך סיר מרק של 40 סאה, מכניס בתוך שק תפוח אדמה ועושה מרק, ואתה אומר זה מרק בקר יד ראשונה. תחפש את הבקר אחר כך עם לופו של יהלומנים. לכן הוא אומר, תדע לך שבדרך כלל מלכים לא עושים דבר כזה, רוזנים לא עושים דבר כזה, אלא מה? נותנים לאכול בשר. אנשים שהם קשי יום, אין להם אפשרות לעשות, לקנות 5-6 קילו בקר, כדי לתת לכל אחד חתיכה בקר תלי אש, אז הם עושים סיר גדול, סיר גדול של בשר, והם קוראים לזה מרק בשר, וזה מכיל הכל בתוכו, גם תפוחי אדמה, וגם הבקר, וגם רוטב, מרק תימני, מה שנקרא בשפה שלנו, ונותן לאכול בכל מכל טוב, כך כותב החינוך. קראתי פעם איזה סיפור על איזה עני אחד שהגיע להתארח אצל עשיר. העשיר הזה כנראה הלך לתת איזה מנת בשר ראויה, אבל הוא אמר, מה, ניתן את זה לעני? מה הוא מבין בבשר? זה צריך לתת לעניני טעם, אלה שמבינים בבשר בקר, מה נתן לו? בקיצור, הוא החליט לתת לו לאכול הרבה דגים, כדי שיגיע לבשר, לא ייכנס הסטייק. הוא יגיד, לא תודה. בקיצור, מה שעשה, נתן לו גפילטה פיש, אתם יודעים מה זה גפילטה פיש. לוקחים דג, טוחנים אותו עד אשר דק, מכניסים אותו מצד אחד, מוצאים אותו מהצד השני, מצרפים אליו שתי לחמים שנשאר לך או חלות, מערבבים אותו ביחד, כי רוצים לעשות את זה, אני לא יודע משום מה, גם עם לחם, לא יודע, כנראה זה משפרי טעם או משהו. בישיבה תמיד אמרו שאם אין לך לחמניות, אתה יכול לקחת את הקציצה של הדג בתור לחם משנה. כי הרי בנקו זה פעם היה לחמנייה. אז אפשר להשתמש עם זה גם בתור לחמנייה. טוב, בקיצור, הלך ועשה סיר גדול ושם אותו את המרק בתוך, את הדג בתוכו, ועשה קציצות של גפילטה פיש, והכל היה בסדר גמור. ומי שיודע שהגפילטה פיש מגיע עם ציר דגים, מגיע עם זה, ואנשים נוהגים להדביל בזה את החלה. אז השיר הזה הביא לו חלה טריה של ויז'ניץ, מה שנקרא מהבילה, מלא סומסום, ברוך השם, משהו טעים כזה, ונתן לו צלחת עם הדג, והוא פשוט לקח את החלה וטבל אותה בתוך הציר דגים, ואכל, אכל, אכל, גמר את כל הלחמנייה של ויז'ניץ, בסייעתא דשמיא, וגמר לאכול את הדג, וברוך השם היה שמח ומאושר. אחרי זה שהגיע המרק, הוא אמר, אני כבר לא יכול לאכול שום דבר, אני גם חלה שלמה של ויז'ניץ וגם ציר של דגים, וגם, אין, אני לא יכול, הגיע בשר, אומר, לא יכול. לא, נגמר הסעודה, אומר, אני להשאיר, אומר, תאמין לי, הערב הזה, הקטנת בעיניי את הנס של יציאת מצרים. אומר לו, למה? הוא אומר, כל הזמן התפלאתי מנס קריאת ים סוף. הקדוש ברוך הוא בא ונהיה רוח קדים כל הלילה, ובסוף הים נחלק לשתיים, איזה חגיגה. אם אתה היית מביא לכל אחד במצרים כזה חלה של ויז'ניץ, והיינו טובלים את זה בים סוף, היה מתייבש הכל. לא היית צריך להביא רוח קדים עזה, היה אפשר לסדר את זה ברגע אחד, לא צריך להפוך את כל העולם. אפשר לסדר את הדבר הזה בנקל. אומר לנו החינוך, תדע לך, מלאכים אוכלים בשר, עניים כשאי יום קונים חתיכה בשר ועושים סיר גדול ואוכלים מרק. זה לא ראוי לבני מלאכים כך לעשות, ולכן בליל הסדר שאנחנו בני מלאכים, אנחנו לא אוכלים בשר מבושל, רק בשר צלי. בדבר נוסף, כותב ספר החינוך, אנחנו אוכלים דווקא צלי ולא בשר מבושל, כי בשר מבושל לוקח הרבה שעות עד שאתה מבשל אותו. עד שזה מתבשל זה לוקח הרבה שעות. אבל צלי זה רק כמה דקות, אתה שם אותו על האש ותוך כמה דקות יש לך את המאכל. אז ממילא העניין הזה של אכילת הצלים מבטאת את העניין של היציאה במצרים בחיפזון. ולכן הוא אומר, טבעה הקדוש ברוך הוא לעשות צלי אש ולא נע או מבושל במים, כי הבישול לוקח כמה שעות וצלי אש לוקח כמה דקות. וכל העניין של יציאת מצרים נעשה בחיפזון, כך כותב ספר החינוך. סיבה נוספת לא מופיע בחינוך, אבל מופיע במפרשים אחרים, שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות צלי אש, כדי שיהיה ריח בכל מצרים. כי אדם שעושה על האש, כל הסביבה מרגישה את זה שהוא עושה על האש, זה מריח בכל הסביבה. כשאתה מבשל, אז מקסימום, בבית מרגישים את זה, או השכן ממול עם החלום פתוח, או זה פורץ לחדר מדרגות, אבל זה לא עולה לכל הסביבה כולה. והקדוש ברוך הוא יתברך שמו רצה שהמצרים יקרו שיניהם ויעריכו איך ששורפים את האלוהים שלהם, השם עבדו את עשה, ולכן הוא ציווה לעשות את אצלי אש. למדנו מכאן את העניין של המצווה לאכול את בשר הפסח דווקא אצלי אש. תכף נראה מה שהרמב"ם מדבר על האיסור לשבור בו עצם. גם יש איסור לשבור עצם בבשר הפסח, וגם אסור לצאת מן הבית, תכף נראה, הרמב"ם במורה נבוכים מדבר גם על זה. במצווה י' מדבר ספר החינוך על איסור החזקת חמץ בבית, והדבר הנוסף, לא רק איסור החזקת חמץ, גם האיסור של המצווה של אכילת מצה. אומר החינוך, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת, ונחרטה הנפש ההיא מעדת ישראל. כותב אחינו במצווה י' א', למה נשתבינו שלא ייראה שאור ולא יימצא בביתנו חמץ? כותב לאו דווקא ביתו, אלא כל שברשותו, ולאו דווקא שאור, אלא גם חמץ. ולמה זה? כדי שנזכור לעולם הניסים שנעשו לנו ביציאת מצרים, כמו שכתוב בשם הפסח, ונזכור מה שערה לנו בעניין זה, שמתוך חיפזון היציאה, אפינו הישה מצא, כי לא יכלו להתמאמה עד שיחמיץ. כמו שכתוב, ויורפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, וגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמה, וגם צידה לא עשו להם. יוצא שהאיסור הזה, שנסתבינו לא להכניס חמץ הביתה, ולא להחזיק חמץ בביתנו וברשותנו, גם הוא נזכור את הניסים של יציאת מצרים. מהם הניסים של יציאת מצרים? ציוונו הקדוש ברוך הוא לזכור שיצאנו במצרים במהירות, ולא יכל, הבצק לא יכל להפות כראוי, והוצאנו אותו ככה, עוגות מצות ולא חמץ, ולכן כדי לזכור את זה נאסר עלינו להשתמש בחמץ בפסח, ונסתבינו לאכול אך ורק מצה. גם צורת האכילה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לאכול את האכילה במצרים, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בישכם, ואכלתם אותו בחיפזון פסח ולהשם. שוב פעם התורה חוזרת על עניין החיפזון. אמרנו, אכילת בשר צלי חיפזון, אכילת מצה חיפזון, וצריך לאכול אותו בצורה של חיפזון. לא ניכנס לפסוק הזה, מה התורה רוצה להגיד לנו, שצריכים לאכול אותנו עם מותניכם חגורים ונעליכם ברגליכם. בדרך כלל הנעליים נמצאים ברגליים. מה הוא רצה לומר? שלא נלבש קרוקסים. מה העידוד הגדולה כאן? שרבוש נעליים על הרגליים. מה מונח כאן? בטח הולכים נעליים על הרגליים. ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא נותן אפשרות ללכת עם נעליים על הרגליים. מה כתוב כאן בדיוק? מה מונח כאן? נעסוק בזה בעזרת השם בפעם אחרת. הרמב"ם במורה נבוכים כותב על הדינים של חג הפסח. אבל הדינים המיוחדים בפסח הם שנאכל צלי אש בלבד, ובבית אחד, ועצם לא תשברו בו. למה זה? כותב הרמב"ם, וכולם טעמם פשוט, כשם שהמצה למהירות, כן הצלי למהירות. כמו שהמצה, את צריך לעשות אותה במהירות, יותר מ-18 דקות, המצה הזאת היא חמץ, אותו דבר גם הצלי למהירות. שאין שם שהות לעשות מתמים ולתקן תבשילים, כותב הרמב"ם. ואפילו השהייה בשבירת העצמות והוצאת מה שיש בהם אסור. ישנם אנשים שאוהבים לקחת עצם ולמצוץ את מח העצם שנמצא בתוכו. אומר הרמב״ם, אסור לך לשבור את העצם ולמצוץ את מה שבתוכו. למה? כי זה לוקח זמן, והתורה רוצה שהכל יהיה מהר. וכן הזכיר הכללו של דבר בכל זה, והוא אומרו, ואכלתם אותו בחיפזון, ואין עם החיפזון שהות לשבירת עצמות. אחד שממהר לא לוקח עצם ואוכל. אחד שממהר אוכל את הבשר, ובזה זה נגמר. לא למצוא את העצם, כי זה דבר שמלמד על איטיות של דבר. ולא לשגר ממנו מבית לבית, אסורך לשגר גם מקורבן פסח, מבית אחד לבית השני, ולחכות לשליח עד שיחזור. כי כל אלה מעשה רשלנות והתמאמהות, לשון הרמב״ם במורה נבוכים. המעניין שהרמב״ם גם מביא את הנוסח של אמירת הגדה של פסח, ואומר הרמב״ם שפותחים את ההגדה במילים בבהילו יצאנו ממצרים. יש עדות שלוקחים את הקערה של הסדר, מעבירים אותה מעל הראש של האנשים ואומרים בבהילו יצאנו ממצרים, אבל הרמב״ם אומר שזה נוסח ההגדה, כך צריך לומר בבהילו יצאנו ממצרים. למדנו מכאן שהיסוד הגדול של יציאת מצרים הוא סביב לנושא הזה של חיפזון. במחילתא, על פסוק בפרשת השבוע, פרק י' ב', פסוק י' א', אומרים חז'ל, ואכלתם אותו בחיפזון פסח הוא להשם. אומרים חז'ל במחילתא, ואכלתם אותו בחיפזון, זה חיפזון מצרים. חיפזון מצרים, דהיינו שמצרים מיהרו. כשהוא אומר כי בחיפזון יצאת ממצרים, הרי חיפזון ישראל אמור. מה אני מקיים ואכלתם אותו בחיפזון? זה חיפזון מצרים, דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, ואכלתם אותו בחיפזון, זה חיפזון ישראל. אתה אומר כן או אינו אלא חיפזון מצרים, כשהוא אומר כי גורשו ממצרים כי לא יכלו להתמהמה, הרי חיפזון מצרים אמור. ולמה תלמוד לומר בחיפזון? זה חיפזון די ישראל. אבא חנן משום רבי לזר אומר, זה חיפזון שכינה. ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר יש. כל דודי הנה זה בא, ואומר הנה זה עומד אחר כותלנו, יכול אף לעתיד לבוא יהיה בחיפזון. האם גם הגאולה העתידה תהיה בחיפזון? תלמוד לומר לא, אומר הנביא ישעיהו בפרק נון ב', כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם. לעתיד לבוא זה לא יהיה כך, לעתיד לבוא בעזרת השם, בקרוב בימינו אנחנו לא נצא בחיפזון, אלא נצא באיטיות לעתיד לבוא, הגאולה לא תהיה בחיפזון, ותכף אנחנו נראה מה ההבדל בין לעתיד לבוא לבין מה שקרה ביציאת מצרים. חז"ל הקדושים, כשמביאים לנו שלוש דעות, אם החיפזון או חיפזון בישראל, או חיפזון מצרים, או חיפזון בשכינה, שואלים המפרשים, מה אכפת לך? למה זה בדיוק נפקמינה, אם זה חיפזון בישראל, או חיפזון במצרים, או חיפזון בשכינה? כותב המלבים, לבאר את הדברים, על פי מחלוקת, שמופיעה בגמרא, במסכת ברכות דפתת, בין רבי עקיבא לבין רבי לעזר בן עזריה. עד מתי אפשר לאכול קורבן פסח? אומרת הגמרא, רבי לעזר בן עזריה אומר, עד חצות. רבי עקיבא אומר, עד עלות השחר. כך מביאה הגמרא, מסכת ברכות דפתת. שואל המלבים, מה המחלוקת? מה מונח כאן שאחד אומר עד חצות, ואחד אומר עד עלות השחר? מה המחלוקת שיש כאן? אומר המלבים, תשובה פשוטה. לשיטת מי שאומר חיפזון של מצרים, אם זה חיפזון של מצרים, זה עד חצות. למה? כי פרעה בחצות הלילה בא לבית של משה רבינו ואמר, קום יצאו מתוך עמי, גם אתם, וכו' וכו'. ומשה רבינו סירב לצאת. מה הוא אמר לו? וכי גנבים אנו שנצא באמצע הלילה? אנחנו יוצאים בבוקר, אנחנו לא גנבים. למעשה זה לא קשור לגנבים או לא גנבים. למעשה, אנחנו לא יכולים לצאת בלילה, כי הקדוש ברוך הוא אמר, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. הקדוש ברוך הוא לא הרשה לצאת עד הבוקר. אם הקדוש ברוך הוא לא הרשה לצאת עד הבוקר, אז לא יצאנו ממצרים. אם לא יצאנו ממצרים, לכן, עד מתי? רק בעלות השחר. לכן שיטתו של רבי עקיבא, שהחיפזון הוא חיפזון של ישראל, אם זה חיפזון של ישראל, אז מתי זה? זה בעלות השחר. אומר המלבים, זה המחלוקת כאן. המחלוקת שאחד אומר חיפזון במצרים, הכוונה שהאכילה של קורבן פסח היא עד חצות. אם אתה אומר חיפזון בישראל, חיפזון בישראל הכוונה לעלות השחר. אלה הדברים שאומר המלבים, דבר נפלא. מה זה חיפזון בשכינה? אומרים חז"ל בשיר השירים. אומרים חז"ל, בוא נקרא את הפסוק שחז"ל מביאים בשיר השירים. כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. אומרים חז"ל בשיר השירים. בשעה שבא משה לבני ישראל ואמר להם, החודש הזה אתם נגלים. בא משה לבני ישראל ואמר להם, החודש הזה אתם נגלים. אמרו לו, משה רבינו, איך אנו נגלים? והלא אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ועבדנו ועינו אותם 400 שנה, ואנו עדיין אין בידינו 210 שנים. אז איך אתה רוצה שנגאל אם עדיין לא חלפו 400 שנה? אמר להם, הועיל והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביא בחשבונותיכם, אלא אינו מביט בחשבונותיכם, אלא מדלג על הערים. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול, אם הוא רוצה לגאול, הוא לא עושה חשבון כמה זמן עבר. הוא רוצה לגאול, אז הוא גואל, הוא למעלה מכל חשבון, הוא לא חייב לתת דין וחשבון לאף אחד, למה הוא גאל אותם קודם. אמרו לו ישראל למשה, איך אנו נגלים? ולא אין בידינו מעשים טובים. אמר להם, היות והוא חפץ בגאולתכם, אינו מדביט במעשיכם הרעים. אם הוא רוצה לגאול אתכם, הוא לא מסתכל מה שאתם עושים או לא עושים. בשעה שאמר להם משה, החודש הזה אתם נגלים. אמרו לו משה, איך אנו נגלים? ולא כל מצרים מתונפת מעבודה זרה שלנו. כל מצרים, כל רחובות מצרים, מלאים מעבודה זרה שלנו. אמר להם, הואיל והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט בעבודה זרה שלכם, אלא מדלג על ההרים, ונהרים אל העבודה זרה. למדנו מכאן שחיפזון של שכינה, אף על פי שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שהגאולה הזאת תארך במשך 400 שנה, הקדוש ברוך הוא מיהר להוציא אותנו ממצרים לפני שישאר מעם ישראל, לא יישאר שריד ופליט. למה? כיוון שעם ישראל כבר שקע בממתת שערי תומר, עוד מעט תתננת מלהוציא, אז הקדוש ברוך הוא לא עשה שום חשבון, דילג על הערים, קיפץ על הגבעות, והוציא אותנו מצרים. זה נקרא חיפזון דה שכינה. עד כאן ביור אחד שמופיעים רבותינו. בא כלי יקר ואומר חיפזון דה שכינה, הקדוש ברוך הוא מהר לצאת ממצרים. למה? כי כתוב בארי הקדוש, הקדוש ברוך הוא אמר, כמו שאנו אומר בעזרת השם בליל הסדר, בעוד חודשיים וחצי, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא אחר. מה זה, למה הקדוש ברוך הוא לא נתן למלאך ושרף להיכנס למצרים? אומרים חז"ל, כותב הארי הקדוש, שאם היה יורד שרף או מלאך למצרים, הוא היה נופל בממתת שערי טומאה של מצרים. אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא שולח לשם לא מלאכים ולא שרפים. אני אכנס למצרים. מצרים היא מרכז הטומאה של העולם, כמו שכותב האלשיך הקדוש, שכמו שיש לארץ יש ראש, לארץ יש פה, לארץ יש טבור, גם לארץ יש ערווה. כמו שנאמר, ראש אפרות תבל, ותפתח הארץ את פיה, אז האדמה פתחה גם את הפה, אז יש לה פה. כתוב לארץ נקראת טבור הארץ, זאת ארץ ישראל, כמו הטבור במרכז, גם ארץ ישראל נקרא במרכז. מצרים נקראת בשם ערוות הארץ, כמו שאמר יוסף לאחים, ערוות הארץ באתם לראות. פירוש הדבר שהמקום המרכזי של הטומאה של העולם נמצא איפה? לא פחות ולא יותר, אני יושב במצרים, שם זה יושב. אומר הכלי יקר, אפילו הקדוש ברוך הוא שיצא ממקומו כדי לגאול את עם ישראל ממצרים, עם כל זה היה לו חיפזון. ומהו החיפזון? לצאת ממצרים מה שיותר מהר. וזאת למה? כיוון שהקדוש ברוך הוא ירד לארץ טמאה, והקדוש ברוך הוא לא רצה לשהות שם, הקדוש ברוך הוא רצה לצאת מה שיותר מהר. ולכן חיפזון זה שכינה שהקדוש ברוך הוא מהר לצאת. אומר הכלי יקר, זה הכל במצרים, שנאמר ואשר הולך לפניהם ולא מאחריהם, ולכן הגאולה הזאת הייתה בחיפזון. אבל בעזרת השם במהרה בימינו יבוא משיח צדקנו, ואז הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, שם תהיה שכינה מלפנינו ושכינה מאחרינו, לכן לא יצטרכו ללכת בחיפזון. ולכן כתוב בפסוק, כי לא בחיפזון תצאו, במנוסה לא תלכו, כי הולך לפניכם השם, ומאספיכם אלוקי ישראל. השם נפנה מלפנים, ונמצא גם מאחור, ואז לא צריכים לזוז. עד כאן הדברים שיש לנו כאן בדברי רבותינו. הייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת. כל ענייני יציאת מצרים למדנו בחיפזון. אכילת הבשר צלי בחיפזון. איסור שבירת עצם, חיפזון. אסור לצאת מן הבית חוצה, חיפזון. אסור לאכול מצה, זכר שלא הספיק בסקם של אבותינו להחמיץ, חיפזון. כל ענייני יציאת מצרים מסביב לחיפזון. ידוע לכולם, עד כמה עשו את קורבן הפסח, עד כמה הוא נעשה במהירות. מי שלמד קצת את הגמרא במסכת פסחים, כאשר הגמרא מדברת בהרחבה גדולה על העניין של יציאת, עניין של קורבן פסח, שהיה בבית המקדש, באיזה מהירות היו עושים את קורבן פסח בבית המקדש. בואו נקרא קטע מהגמרא שנמצאת במסכת פסחים. אומרת הגמרא במסכת פסחים, היו קוראים את היו עושים את הקורבן פסח, קראו את ההלל, אם גמרו שנו. אומרת הגמרא, בשעה שחותים את קורבן פסח היו אומרים את ההלל, אם גמרו את אמירת ההלל חזרו על זה עוד פעם. אומרה ששיום מתחילים לשחוט, מתחילים לקרות, ואם רבו הפסחים ומשך זמן שחיטתן עד שגמרו, ועדיין רבים שוחטים, חוזרים וקוראים פעם שנייה. ואם שנו, אם חזרו פעם שנייה ועדיין לא נגמרה שחיטת הפסח, אומרים חז"ל, אותו הקט, אותו דבר, היו משלשים אותה פעם שלישית. אומרת הגמרא, אף על פי כן, לא שלשו מימיהם, לא קרה כזה דבר שאמרו שלוש פעמים קורבן פסח. למה? אומר שם רש"י, לפי שהיו שם כהנים מרובים ומהירים במלאכתן, היה הרבה כהנים, וכהנים זריזיז, הם עשו את העבודה הזו במהירות. רבותיי, כמה קורבנות הקריבו בירושלים בימי הפסח? נו, אז בואו נקרא בבקשה גמרא, והגמרא מספרת לנו כמה קורבנות עשו בפסח. מספרת הגמרא במסכת פסחים דף סמך דלת, פעם אחת ביקש אגריפס המלך ליתן עיניו באוכלוסי ישראל. הוא רצה לראות אוכלוסי ישראל, נתן את עיניו באוכלוסי ישראל. אמר לכהן גדול, תן עיניך בפסחים, נטל כוליה, הוא נטח כליה מכל אחד, ונמצאו שם 60 ריבו זוגי כליות, כפליים כיוצא מצרים, 1,200,000 כליות של כבשים ועיזים שנשחטו, היה שם בבית המקדש. פירוש הדבר, שהיה שם, כמו שהגמרא אומרת, שאין לך קורבן פסח שלא נמנו עליו לפחות 10 אנשים, ואם אתה אומר שמשחטו 1,200,000 כבשים, אז כמה אנשים היו? 12,000,000 אנשים היו בירושלים באותו יום שהקריבו קורבן פסח, ו-12,000,000 אנשים שחטו 1,200,000 קורבנות ולא אמרו פעמיים, 3 פעמים הלל. לא קרה דבר כזה שאמרו 3 פעמים הלל. טוב, יכול להיות שאיך שאנחנו אומרים את הלל כן היה קורה, אבל בזמנים שלהם איך שאמרו את הלל זה לא היה קורה. מספר בסידור היבץ, בשער הקורבן, הוא מספר סיפור. שהגיע לירושלים ניצב רומאי, שהוא מספר בהתפעלות איך היה הקרבת קורבן פסח. כך מופיע בסידור יבץ, שער הקורבן. הוא בהגיע על מקום השחיטה, שורות שורות של כהנים היו, וכל אחד מן הכהנים שבראש השורה מקבל קט אחת מדם השחיטה, ונותנה לחברו, וחברו לחברו, עד מקום המזבח. שבראש המזבח היה מחזיר הקף ריקם, היה שופך את הדם, מחזיר את זה ריק, ונותנה לחברו, וחברה לחברו, עד הסוף. באופן שכל כהן וכהן היה מקבל קף אחת מלאה, ומחזירה קף אחת ריקנית. ולא היה בין זה לזה עיכוב, כי היו כל כך זריזים בעבודה זו, עד שהיו הקפות נראות, רצות ובאות, כחיצים ביד גיבור. כך מספר אותו רומאי שהיה שם בירושלים, על המהירות שנעשה הקורבן, איך שקף מיד עבר הקורבן מאחד אל המזבח וחזור. כזה מסיבות, פירוש לבר, הדבר הזה הוא באופן אל-טבעי. אתה מדבר איתי על 1,200,000 קורבנות, אפילו לא גמרו פעמיים לומר הלל. למדנו מכאן, שכל ענייני יציאת מצרים, הכל נעשה בזריזות. זה הדברים שלמדנו כאן. באים חז"ל הקדושים, במחילתא, ולומדים מזה לגבי אורחות חיינו שלנו במהלך כל השנה. אומרים חז"ל במחילתא, ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים. אומר רבו שעיה, אל תהי קורא את המצות אלא את המצוות. כדרך שאין מחמיצים את המצות, כך אין מחמיצים את המצוות. אלא מצווה הבאה לידך, עשה אותה מיד. אלה הדברים שכתובים כאן בחז"ל הקדושים במחילתא. רבותיי, הדבר הזה פלא. הדמיון שעושה רבו שעיה בין עניין המצות לעניין המצוות, הוא ודאי שצריך הסבר. אבל בוא נקרא את הדברים שלו. אומר רבו שעיה, דע לך, אדם שעושה מצה וגומר אותה ב-10 דקות היא מוכנה, אתה אוכל אותה ולא צריך את 10 דקות, יכול להיות גם רבע שעה. אבל לא עבר את 18 דקות, אני מדבר. לא עבר את הזמן הזה, לקחת את המצה שאפית אותה, או אפו בשבילך, אתה אוכל אותה בליל הסדר, קיימת מצוות עשה מדאורייתא של אכילת מצה. המצווה היחידה שיש לך מדאורייתא היום, וגם אכילה של כזית מצה, כזית לחם בסוכות, לומדים טוטו מפסח. אז יש לנו כאן עוד נקודה אחת שקשורה לעניין הזה. אומר לנו רבו שעיה, מה קורה לבן אדם שעפר את המצות בחצי שעה? אז זה חמץ. מי שאוכל חמץ, מה דינו? כרת, לא פחות, כי כל אוכל מחמצת ונחרטה. אומר לנו רבו שעיה, כשם שצריך להישמר על המצות, כך צריך להישמר על המצוות. פירוש הדבר שמבחינת רבו שעיה, זה לא רק אם אתה איחרת את זה, עשית מצווה לא בזריזות. אם איחרת את המועד, זה לא איחור המצווה, זה כמו חמץ. זה מה שאומר לך כאן. זה לא רק איחור מצווה, זה כמוהו כאכילת חמץ, זה מה שנאמר כאן. והשאלה אם באמת אלה לפני הדברים, אם אדם מאחר את עניין המצווה, כמוהו כאכילת חמץ, ככה רוצה לומר רבי שעיה. ואולי כוונתו, שאם אדם מאחר זמן תפילה, או מאחר גם זמן של קריאת שמע, ומבחינת מעוות לא יוכל לתקון, וחיסרון לא יוכל להימנות. אז פירוש הדבר, אדם שעושה את זה, יש לזה בחינה מסוימת, כמו החמצה של המצה. אלה הדברים שאומר רבו שעיה. רבותיי, דבר נפלא ביותר שאומר לנו רבו שעיה, כשם שאנחנו נזהרים שלא לאחר את הזמן של המצה מעבר ל-18 דקות, כי אנחנו פחדים מחשש חימות שיביא לנו עונש קרת באכילת חמץ, ככה עלינו לנהוג במשנה זהירות בכל הנושא של המצוות, שלא יעבור זמנם, שלא יבוא לידי חימוץ. אלה הדברים שכותבים המפרשים סביב הממרה הנפלאה הזאת של רב אושעיה. אנחנו רוצים ללכת לעוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא, והיא ההסבר שרבותינו מסבירים למה נקרא החג הזה בשם פסח, ולמה אנחנו הקדוש ברוך הוא קורא לחג הזה בשם חג המצות, כמו שנאמר את חג המצות תשמור. הוא קורא לזה מצות, אנחנו קוראים לזה פסח. למה? אומרים רבותינו, אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא והוא משבח אותנו. הקדוש ברוך הוא משבח אותנו וקורא לחג הזה חג המצות. למה? כי יצאנו ממצרים ולא הספיק בסקם של אבותינו להחמיץ, ויצאו כמו שיצאו בלי שיש להם לחם מוכן, יצאו לדרך. יצאו לדרך למרות שלא היה, הקדוש ברוך הוא מציין את זה. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת תלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. הקדוש ברוך הוא לא שוכח לנו את האהבה הזאת שהלכנו אחריו בעיניים עצומות, ואפילו מצא, אפילו חמץ לא היה לנו. הוצאנו אותו הוגות מצות כי לא חמץ. למה? כי לא הספיק בסקם של אבותינו להחמיץ, ויצאנו ממצרים. אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא שהוא דילג מבית לבית. איפה? לכן נקרא החג הזה פסח. למה? כי הוא פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל. אומר רש"י, מה זה חג הפסח? אומר רש"י, שהקדוש ברוך הוא קפץ מבית לבית, הקורבן קרוי פסח על שם הדילוג והפסיכה, שהקדוש ברוך הוא היה מדלג בבתי ישראל, מבין בתי מצרים, וקופץ מבצרי למצרי, וישראל באמצע נמלט, ולכן עשו אתם עבודתכם לשם שמיים. ולכן אומר רש"י, דרך הכוונה לפסח, דרך דילוג וקפיצה. יוצא רבותיי, אם שמתם לב, יש קו אחד שהולך בכל ענייני הפסח. הכל במהירות. קפיצה זה לא באיטיות, קפיצה זה במהירות. והכל נעשה בדרך דילוג וקפיצה, כל ענייני הפסח. אנחנו היינו רוצים להציב, לפני שנתקדם, 2-3 שאלות, ומהם בעזרת השם, להתחיל לבנות את הנושא המרכזי שאנחנו רוצים לעמוד בו. ידוע לכולם מה שכותב הטור בשם אחיו, ששלושת הרגלים כנגד שלושת האבות. פסח כנגד אברהם, שנאמר, לושי והסיוגות. שבועות כנגד יצחק אבינו, שהקדוש ברוך הוא לקח את הקרניים של העיל ותקע בהם במעמד הר סיני, כמו שכתוב, וכל שופר הולך וחזק, משה ידבר והאלוקים יעננו לכל. אז הקדוש ברוך הוא לקח קרן אחת ותקע בה במעמד הר סיני, והפי בעל הטורים הוא תקע בה פעם נוספת, בשעה שכבשו את יריחו. כך מופיע בבעל הטורים. חוץ מזה, הקרן השנייה, הקדוש ברוך הוא שמר אותה בעזרת השם, בעוד כמה שבועות יגיע משיח צדקנו, ואני מקווה, אפילו יכול להיות בשבוע הבא, אבל אני מקווה עד פסח בעזרת השם יבוא משיח צדקנו, ואז זה נאמר, תקע בשופר גדול, לחירותנו. שופר גדול לא הכוונה לגודל שלו, אלא הכוונה לשופר של הגאולה, זה הכוונה שיש בו. טוב, אם ככה רבותיי, פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד ישחק, סוכות כנגד יעקב, שנאמר, יעקב נשא סוכותה, ואיבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, אלה הדברים שכותב הטור. מה זה פסח כנגד אברהם? לושי והסיוגות, לושי והסיוגות פסח היה. למרות שלא כתוב במפורש, אצל לוט, כאשר הם עזבו את הבית של לוט, מה כתוב? שם כתוב, ומצות עפיו היוכלו, שם במפורש כתוב מצות. כאן כתוב לושי והסיוגות. לא מזה לומדים חז"ל, אלא מהמילה לושי, לא מעניין של הסיוגות. מה לושי? למה אברהם צריך להגיד לה לושי? בגלל שלעשות את זה כל הזמן אסור להניח את הבצק. בצק שאתה מניח אותו, יכול להופך להיות חמץ, אבל אם אתה לש אותו כל הזמן, אז הוא פה, הוא לא מחמיץ. חוץ מזה, שמתם לב שכל הכנסת אורחים של אברהם אבינו, הכל היה בריצה. ופסח זה בחיפזון. איפה בריצה? אברהם אבינו יושב פתח האוהל כחום היום. מה הוא רואה? שלושה מלאכים. מה הוא עושה? וירא תקרתם. הוא רץ תקרתם. יפה מאוד. הוא בא עם המלאכים, הם בתו הביתה, מה הוא אומר לשרה ממנו? מארי, שלוש עם קמח סולת, לושי והסיוגות, בבקשה, להזדרז. ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער. אברהם צריך לרוץ, בן כמה הוא רץ? 99, שלישי למילה, והוא רץ אחרי הפר. תפתחו בבקשה, מדרש תנחומה. אומר התנחומה, באמצע הריצה, שאברהם אבינו רץ, נפתחה לו התחבושת. ואברהם היו שלישי למילה, נפתחה תחבושת, זה לא היום. משהו תחבושת, אתה עושה 101, מגיעים לך 8 אופנועים ו3 בימבות, ואחרי זה 2 טיפול נמרץ. דבר על שום דבר, נשכב על הרצפה, נוזל לו דם, אף אחד לא בא, צריך לשכב על הרצפה, לסדר את התחבושת מחדש. רבותיי, הטפ אף אחד פה עדיין לא הגיע ל-99. קדוש ברוך הוא בעזרת השם נקל לכולם אריכות ימים ושנים, ותחיו עד 120 שנה בבריאות איתנה. אבל אם היה קורה לכם דבר כזה, 99 היה בורח לכם פר מהבית, הייתם רצים אחריו? אני הייתי אומר לו מרחוק, מחול לך, מחול לך, ושילך לחיים טובים ולשלום. אני לא מלהן מרדפים אחרי פרים, שיהיה בריא ויצליח בכל מעשה ידיו. אברהם אבינו רץ כי הוא רוצה לתת לשלושת המלאכים, לכל אחד לשון בחרדל. ואם לא יהיה לשון בחרדל, יהיה חצי לשון בחרדל ויהיה מלא חסה. לא טוב? מור השם, יחפשו את הבשר מתחת לחסה. מור השם, זה יהיה מצע מלמעלה ומלמטה, הכל בסדר גמור. מה הלחץ הגדול? לשון שוקל 2 קילו, חלק אותו ל2 קילו בשר. מה, לא מספיק? רץ אני טוב, אבל אברהם אבינו רץ אחריו. פירוש הדבר, שהמידה של אברהם אבינו, מה היא? ריצה, זה המידה. מה זה פסח? מה המידה של פסח? חיפזון. המידה של חיפזון זה ריצה, לרוץ, זה המידה שלה. לא לאכול מבושל, לאכול כלי אש, למצא כי לא הספיק בסקם של אבותינו להחמיץ. הכל מסביב לציר אחד של מהירות וחיפזון, זה מה שיש לנו כאן. אם ככה רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד שלב אחד, להסביר כאן נקודה נוספת בסייעתא דשמיא. החתם סופר, בדרשה שלו לחג הפסח, שואל שאלה מאוד יפה, למה מצוות הפסח הם עד חצות? למה אי אפשר להמשיך את מצוות הפסח עד עלות השחר? למה המצוות של הפסח הם עד חצות? כך שואל החתם סופר, שאלה נפלאה, ואולי נוסיף לשאלה שלו, ונבהר כאן חלק נוסף. רבותיי, הרי מכת בכורות התחילה בחצות. המכה הזו שבגינה יצאנו ממצרים, היה בגלל מכת בכורות. אז למה לא להמשיך הלאה? לספר, לשיטה זה החתם סופר, בחצות הלילה נגמר המצווה של סיפור יציאת מצרים. כך כותב החתם סופר, לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. גמרת כבר לאכול אפיקומן. נגמר לאכול אפיקומן, אין יותר סיפורי יציאת מצרים, אומר החתם סופר. עכשיו אתה יושב כל הלילה, שר שירים, מספר לקדוש ברוך הוא תראה תשבחות, נשמת כל חי, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, חד גדיא, אחד מי יודע, אין יותר סיפור יציאת מצרים. 50 על הים, לא שום דבר, גמרת כבר. הגעת לחצות הלילה, גמרת סיפורי יציאת מצרים. אומר החתם סופר, למה לא להמשיך את זה הלאה, עד עלות השחר? כך שואל החתם סופר, שאלה נפלאה ביותר. ועל מה השאלה הזאת? הוא שואל שאלה יפה מאוד. בעזרת השם בעוד חודשיים ושבוע, נהיה בעזרת השם עוד 9 שבועות, 10 שבועות, נהיה בחג הפסח, ושם נאמר כולנו ביחד. אומר בעל הגדה, מעשה ברבי לזר ורבי יושע ורבי לזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובים בבני ברק, יפה מאוד, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. שואל החתם סופר, אני לא מבין, רק בבני ברק מספרים כל הלילה? ומה היה בירושלים, ומה היה פה ברמת גן, ומה היה בפתח תקווה ובאלעד, וברכסים מה היה, ובנוף כנרת, מה זאת אומרת איפה? רק בבני ברק סיפרו כל הלילה, ומה עשו שאר האנשים? כך שואל החתם סופר. חוץ מזה אומר, מה פתאום הם באו להגיד לרבותיהם שהגיע קריאת שמע של שחרית? מה, למה צריכים להגיד להם? מינו אתכם להגיד להם מתי קריאת שמע שחרית? לא אמרו לכם, אז למה אתם צריכים לבוא להגיד להם, הגיע הגמן קריאת שמע שחרית? כך שואל החתם סופר כמה שאלות, ובעזרת השם, בסיום השיעור, נבין את הדברים באופן נפלא, בסייעתא דשמיא. כדי להתחיל את הרעיון, אני רוצה לעמוד על שאלה נוספת, ששואל אותה הרמק, רבי משה קורדוברו, שואל שאלה מאוד יפה. הגמרא, במסכת פסחים, בדף ד', לומדת הגמרא לימוד נוסף לגבי זריזות בקיום מצוות. מאיפה חז"ל לומדים זריזות בקיום מצוות? אומרים חז"ל, כתוב בפסוק וביום השמיני ימול בשר אורלתו, אומרים חז"ל, מכאן אנחנו לומדים שמה? שכל היום כשר למילה, ואף על פי שכל היום כשר למילה, אומרת הגמרא, זריזים מקדימים למצוות, שנאמר, וישכם אברהם בבוקר. רבותיי, למדנו מכאן שיש לנו לימוד נוסף לזריזים מקדימים למצוות. לא רק ושמרתם את המצות, אל תקריאו ושמרתם את המצות, אלא ושמרתם את המצוות, מצווה באה לידך אל תחמיצנה, אלא צריך ללמוד דבר נוסף, גם פסוק נוסף, וישכם אברהם בבוקר, מכאן שזריזים מקדימים למצוות. שואל רבי משה קורדוברו, למה צריכים שני לימודים על אותו דבר? גם העניין של ושמרתם את המצות, ושמרתם את המצוות, מצווה באה לידך אל תחמיצנה, וגם וישכם אברהם בבוקר, שזריזים מקדים למצוות. כך שואל רבי משה קורדוברו, הספר ראשית חוכמה, הולך ומחבר את שתי הדרשות האלה גם יחד. הוא אין לו בעיה שזה שתי דרשות, הוא לומד את זה שני דברים ביחד, נקרא את הדברים שלו בפנים. ראוי לכל חרד לדבר השם, לדבר אלוקי ישראל, להקדים עשיית המצווה בתחילת בויתה, אף על פי שיהיה נמשך זמנה ויש לו שהות ביום לעשותה. יש לך זמן, זה לא מוגבל, אבל תעשה דברים בבוקר, אתה צריך לתת מצוות נטילת ארבע מינים, על ההתחלה של היום, אל תמשוך את זה. אתה צריך לתת מצוות קריאת מגילה על הבוקר, אחרי זה תיתן מתנות לאביונים, על הבוקר, אל תחכה, תן את המצווה שיהיה להם לקנות לסעודה. תעשה את כל המצוות האלה. ולכן מה? ולא יתעצל ויאמר, עוד היום גדול, כדי גרסינה במחילתה, ושמרתם את המצות, אל תקריא המצות, אלא המצוות. כשם שאין מחמיצים את המצה, כך אין מחמיצים את המצווה, אלא יעשה אותה מיד, בשעה שיחול זמנה. וגרסינה, בפרק כמה דפסחים, וביום השמיני, מול בשר אורלתו, מלמד שכל היום כאשר למילה. אלא שזריזים מקדימים למצוות. הנה הוא לוקח לנו את שתי המצוות, את שתי הדרשות, ומחבר אותה לדרשה אחת, שצריכים לעשות את המצוות באופן מהיר. עד כאן אנחנו רוצים לבאר מה מונח כאן. אותו דבר מסילת ישרים, בשער הזריזות פרק ז', גם הוא כותב כך. על כך הזהירו חז"ל, ושמרתם את המצות, מצווה באה לידך אל תחמיצנה, ואמרו חז"ל בפסחים ד', זריזים מקדימים למצוות, שנאמר, וישכם אברהם בבוקר. הנה גם המסילת ישרים, הרמח"ל, גם הוא מחבר אותה ביחד. רבותיי, הייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת. הזכרנו לפני רגע שאברהם אבינו הוא הסמל הרצים. וירת אברהם רץ לקראתם, אברהם רץ אחרי הפר. אברהם רצה, חז"ל הקדושים אומרים, כל מעשיהם של צדיקים בזריזות. ככה אומרים חז"ל. אברהם אבינו המקור להשראה של העניין הזה. הכל אצלו מעשה במהירות. זה המעולה של אברהם אבינו. בא הספר שנקרא בשם באר מחוקק. זה שם הספר. אני לא ראיתי את זה בספר באר מחוקק עצמו. ראיתי את זה בספר שנקרא עץ הדעת. עץ הדעת זה ספר עם ליקוט מתורתם ומשנתם של ראשי ישיבות תלז לדורותיה. החל ממשפחת בלוך בליטה ועד הדורות האחרונים שלנו. מרדכי גיפטר והגדולי הדור שהיו אחד מרבני ישיבת תלז, קראו לו הגאון רבי חיים מרדכי כץ, אבל כץ הוא כותב קוף א' צדיק סופית. אנחנו כותבים כץ, כותבים חב צדיק. אמר לי אחד מתלמידי תלז, שלא בגלל, לא אותם קרא לזה כץ, אלא בדרך כלל רוב אלה שקוראים להם כץ, הם כהנים. כי ראשי תיבות כהן צדק, הוא לא היה כהן. ויות והוא לא היה כהן, אז לכן הוא לא כתב כץ, אלא הוא כתב קוף א' צדיק, כדי שלא יחשבו שהוא כהן. כי ככה אם אתה רואה על הטלית שלך כתוב כץ, אתה אומר, אולי הוא הכהן. אבל ככה אם כתוב קוף א' צדיק, אז לכן הוא לא נקרא כהן. יפה מאוד. הוא שואל שאלה מאוד יפה. השאלה שלו נמצאת בפרשת וזאת הברכה. מי שירצה יעיין שם. למה זה נמצא שם? תכף אנחנו נראה. אומרת התורה, וישכם אברהם בבוקר, ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה, ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו אלוקים. עד כאן הפסוקים. אומר רש"י, וישכם אברהם בבוקר, נזדרז למצווה, מכאן שזריזים מקדימים למצוות. שואל הרב כץ בספר שלו באר מחוקק, שאלה יפה מאוד, וכך מופיע בשמו בספר עץ הדעת. האם מותר לאברהם אבינו למהר ללכת אל העקדה בזריזים מקדימים למצוות? למה הוא שואל? אם אברהם זריד לקיים מצוות כדי לקחת לאכול אכילת מצה, הבנתי. אם הוא זריד ללכת לקיים את המצוות בשביל נטילת ארבע מינים, הבנתי. ללכת להזדרז כדי לשחוט את הבן שלך, אולי שם אסור לך להזדרז. למה? כי ככל שתעכב את העקדה, תרוויח שהבן שלך יחיה. אני לא מדבר על השתהות, אבל לא להשכים בבוקר. וישכם אברהם בבוקר, אולי כאן זה לא הנקודה. למה? אולי תחכה עד סוף זמן תפילה. אם סוף זמן תפילה זה בעשר, תצא לדרך בעשר. למה? כי בינתיים יצחק אבינו יחיה עוד שלוש שעות. ככה השכמת בבוקר, הוא גמר שחרית, יוצאים לדרך, הפסדת. כי מה יושב עוד שעה אחת ולומד? אומרת לנו המשנה באבות, יפה, שעה אחת של תורה ומעשים בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא. אז לאיפה אתה מהר? מה קרה? אם הקדוש ברוך הוא אומר לך, בבקשה, על הבוקר. הוא לא אמר לך. הוא כבר אמר לך אתמול בערב. מה אומר? ויאמר השם אל אברהם, קח לך את בנך, למה לא הלכת אתמול בערב? חיכית, חיכית, לא הולכים בערב, יפה מאוד, לא הולכים בערב, אז למה הלכת בבוקר? תחכה עוד שלוש שעות, ואז תלך. האם מותר לאברהם אבינו למהר ללכת? הרי זריזים מקדימים למצוות לכאורה, זה הידור מצווה. מצווה שאתה עושה אותה בהידור, אתה עושה אותה בזריזות. זה הידור מצווה. הידור מצווה, ללכת לקפח את החיים של הבן שלך מוקדם יותר, בגלל שאתה רוצה להדר במצווה? כך שואל הרב כץ בספרו באר מחוקק, שאלה יפה מאוד. את אותו שאלה הוא שואל, לגבי מה? משה רבינו, הקדוש ברוך הוא, קורא לו לעלות להר נבו, כדי שמשה רבינו יסיים את קצובת חייו. אומרת התורה בפרק האחרון, בחומש דברים, ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו. כמה מעלות היו, ופסען משה רבינו בפסיעה אחת. משה רבינו, 120 שנה במותו, לא קעתה עינו, ולא נס לכו. משה רבינו בגובה 10 עמות, יש 20 מדרגות, משה רבינו שם את הרגל, הופ, הוא כבר נמצא למעלה. ברגע אחד. למה? ברוך השם, משה רבינו בסדר. אנחנו נעשה את זה, לא בגיל 120, תעשה את זה ב-80, יוצא לך אחד מהרגליים, יוצא לשלוחה לטיול, כי השתחרר לו שם הזכות אבות או משהו, נכון? הזכות, אני יודע מה, משהו משתחרר ויצא מהתפוח, והשם ירחם, צריך לעשות אחרי זה פלטינה. אומר משה רבינו, עולה למעלה בפסיעו אחת, ולמעלה. יפה מאוד. שואל הרב בער מחוקק, שאלה יפה. אין ספק, משה רבינו בכושר, משה רבינו לא נס לכו ולא קעתה עינו, משה רבינו בסדר גמור. מותר היה למשה רבינו לקרב את מיטתו? מותר לו? הרי הקדוש ברוך הוא לא אמר לך לקפוץ את כל המדרגות מכה אחת. מה הוא אמר לך? עלה להר נבו. כמה הר נבו? כמה צריך לעלות? 50 מדרגות. תעלה לאט לאט. מדרגה אחת תגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מדרגה שנייה תגיד ברוך שם כמותך לעולם ועד. אחרי זה ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. אחרי זה ואהבת בכל לבבך. אז תגיע למעלה וגם אל תקריא שמע פעם נוספת. מה אתה ממהר? מה אתה ממהר? יונה במי הדגה. יונה כידוע לכולם נמצא על הסיפון באונייה. הם מטילים גורל, ועל מי השר הזה? הקרפל הכל על יונה. הם לא האמינו, מה? בשבילך? אמר, כן, אני בשבילי, בשבילי השר הזה. הם לא האמינו, מה הם עשו? כתוב שהם הורידו את יונה מהסיפון, הורידו אותה תמטה למים, ברגע שכפות רגליו נגעו במים, המים נהיו בשקט. אמרנו, אמרתי לכם, זה בשבילי השר הזה. העלו אותו בחזרה למעלה, הספינה מתנדנדת, הולכת להישבר. אומר להם יונה, לאנשי הספינה, סעוני, ותילוני אל הים. שואל רב לייב חסמן, למה סעוני? אתה נמצא למעלה לסיפון, תחפוני. למה סעוני? למה להרים אותך? הוא אומר, עוד דקה, אתם מרימים אותי, אז יהיה עוד דקה של חיים. אם זה תחפוני, זה בשנייה אחת, תרימו אותי. בעוד דקה, מה אני יכול לומר? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אתה יכול להגיד חצי וידוי. אתה יכול להגיד עוד איזה משפט לקדש שם שמיים. עוד משפט של אהבה לקדוש ברוך הוא. לא, לא, אם אפשר למשוך עוד דקה, אז לא כל כך ממהרים למות. ככה שואל הרב כץ בספרו. רבותיי, הרב שך, זכר צדיק לברכה, באחד מפתיחות ירחי קלה, בישיבת פונביץ' היה ירחי קלה, היו באים ללמוד כל מיני אנשים מכל הארץ, היו תופסים חופש, שבועיים בשנה, עוסקים אך ורק בתורה, באווירה ישיבתית, הרב שח היה מדבר תמיד בפתיחה לירח הקלה. ושם הרב שח שאל שאלה מאוד יפה. תפתחו חז"ל הקדושים במדרש, בפרשת וזאת הברכה, תראו כמה משה רבינו מתחנן לקדוש ברוך הוא לחיות. אג עוגה, משה רבינו עשה עוגה ברצפה, ואמר אני לא יוצא מפה, עד שאתה לא תענה לבקשה שלי, שלא לקחת אותי מהעולם הזה. משה רבינו מבקש, אומר משה ריבונו של עולם, מה אכפת לך שאני אחיה? מה מפריע לך? אמר לו, הגיע הזמנו של יהושע למלוך. אומר, אין בעיה, יהושע ימלוך, אני יושב בבית. אם אתה רוצה, אני העוזר שלו. אני אקח את התיק. יפה מאוד. מה מפריע לך שאני אמשאר? חז"ל הקדושים מביאים שם, בפרשת וזאת הברכה. אמר משה, ריבונו של עולם, אכפת לך? אם אני לא ימות, אני אשאר, תכניס את הנשמה שלי בתור ציפור. ציפור! ציפור. שכתבת לכם, ציפור משה רבנו? משה רבנו ציפור. הוא אומר, בבקשה, תכניס אותי בתור בעל חיים. רבותיי, אתם יודעים מי מתגלגל בבעלי חיים? השם ירחם, מה שכתוב, מי מתגלגל בבעלי חיים. צדיקים כתוב בדגים. דגים. אבל להתגלגל בבהמה? אומר משה רבנו, כן, אני מבקש להתגלגל בבהמה. שאל הרב שך, משה רבינו לא רוצה למות. מה תרוויח שתהיה ציפור? לא יותר טוב תהיה למעלה ליד הקדוש ברוך הוא? לאיפה אתה הולך? אתה הולך ליד הקדוש ברוך הוא. צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה והיא חלקנו עם העק, ככה אנחנו אומרים ביום טוב. נו, משה רבינו יגיע למעלה, יישב ליד הקדוש ברוך הוא. מה תרוויח? שאל הרב שך אם תהיה ציפור. אמר הרב שך, משה רבינו ביקש דבר אחד, אמר, אם אני למעלה, אני יותר כבר לא יכול לקדש שם שמיים. סיימתי את תפקידי בנושא קידוש שם שמיים. אמר הרב שך, אמר משה, אם אני אשאר פה בתור טווס, טווס, טווס מה אתה עושה, ומה הוא עושה? כל כמה דקות הוא פותח את הכנפיים ואומר, ראו ברוך השם, תראו כמה אני יפה, הקדוש ברוך הוא ברא אותי דבר יפה. אמר משה, אם אני אהיה בעל חיים, אני אוכל לקדש שם שמיים. האמא תלך עם הילד שלה בגן חיות? או בפינת החי, ותגיד, וואו, איזה יופי, מה רבו מעשיך השם. שווה להישאר פה, כדי שיצביעו עליי ויגידו, מה רבו מעשיך השם. רבותיי, משה העדיף, הוא אמר, אני מעדיף להישאר פה בתור בעל חיים. שואל הרב שח, בעל חיים, בעל חיים, מה אתה מטפס למעלה במהירות? אתה הרי רוצה להישאר לקדש שם שמיים. מה אתה רץ? תלך לאט-אט, מה אתה רץ? כל מילה, אתה יכול להספיק עוד משהו. איך אמר החופץ חיים? חופץ חיים שבאו לבקש ממנו תרומת חיים לרבי משה לדינסקי, כן? כל בחור תרם, כמה תרם? יפה מאוד. רבי משה לדינסקי היה חולה וכל בחור, זה תרם חודש, זה תרם שנה, באו לחופץ חיים, אמרו כמה הוא תורם, מה הוא כתב? דקה. דקה! הבחורים יצאו מאוכזבים, חופץ חיים דקה? אמרו להם, מה אתם מאוכזבים? אתם יודעים מה אדם יכול להספיק בדקה? 100 מילים. 100 מילים בדקה. אומר הירושלמי, כל חפציך לא ישבו בה. דקה אחת של תורה שווה לתרי"ג מצוות. תעשה חשבון 200 כפול 613. אתה יודע מה זה דקה? אז מה אתה ממהר לעלות? תעמד עוד דקה אחת, תלמד תורה, מה אתה ממהר לעלות? בוא, ויעל משה, אומרים חז"ל, פסעם בפסיעה אחת. שואל הספר, בר מחוקק, למה משה רבינו, מותר לך לקרב את המוות שלך? אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לך, תרוץ! אתה צריך לרוץ, הוא לא אמר לך לרוץ, הוא אומר, עלה אל הר נבו. מה זה עלה אל הר נבו? תעלה מדרגה מדרגה, הוא לא אמר לך לקפוץ. אז למה אתה קופץ? למה אתה קופץ? ככה שואל הספר באר מחוקק. טוב, רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד שאלה אחת, ובעזרת השם, מכאן נתחיל לסדר את העניין שאנחנו רוצים לעסוק בו בסייעתא דשמיא. בפרשת שמות, קראנו בתורה בהרחבה גדולה, שמשה היה רואה את צאן יתרו, והוא הגיע אל הסנה, הוא מגיע אל הסנה, והוא רואה סנה בוער באש, והסנה איננו מוקל. איך שמשה רבינו מגיע אל הסנה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, של נעליך מעל רגליך. בבקשה, תחלוץ את הנעליים שלך. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לו, של נעליך מעל רגליך. בא רבינו בחיי ושואל, מה זה הציווי הזה של של נעליך מעל רגליך? אומר רבינו בחיי, בוא נקרא את הפסוק, ויאמר אל תקרב הלום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. אומר רבנו בחיי, של מלשון שלילה. של מלשון שלילה. של נעליך, בבקשה משה רבנו, תתנתק מן החומר. מה זה של נעליך מעל רגליך תתנתק מן החומר? אומר רבנו בחיי, בוא נסביר אותו בשפה שלנו. כמו שהנעל מחזיקה את הגוף. הנעל, אתה עומד בתוך הנעל, היא מחזיקה את הגוף. צריך לדעת שהגוף מחזיק את הנשמה. כמו שאתה מבין שנעל מחזיקה גוף, אותו דבר, הגוף מחזיק את הנשמה. הנשמה, אלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי, היא נמצאת כאן בתוך. ושבן אדם פוגע בגוף, באופן אוטומטי הוא פוגע בנשמה. למה? כי הנשמה והגוף מולחמים ביחד. רופא חול בשר הוא מפעיל לעשות. מה הוא מפעיל לעשות? שהוא חיבר את שניהם ביחד, את הגוף ואת הנשמה. ואם בן אדם לא אוכל, לא אוכל, איך קוראים לזה? אנורקסיה. לא אוכל. מה קורה לו? הוא מת. למה הוא צריך למות? מה קרה? הגוף לא אוכל, בעיה שלו. למה הנשמה צריכה לצאת? הנשמה יכולה להישאר בפנים. אתה לא אוכל, תמות, אבל למה אני צריכה למות? הקדוש ברוך הוא חיבר בין שניהם. רופא חול בשר הוא מפעיל לעשות. אם אין גוף, אין הנשמה איפה להיות. אם יש גוף, יש לנשמה איפה להיות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, של נעליך מעל רגליך, בבקשה, תיפרד מהגוף. מעכשיו אין לך יותר קשר אל הגוף. זה המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו. של נעליך מעל רגליך. טוב? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, בבקשה, אני מבקש ממך ללכת לגאול את ישראל ממצרים. משה רבינו במשך 7 ימים מנהל מסע ומתן עם הקדוש ברוך הוא, הוא מסרב ללכת לגאול את ישראל ממצרים. כמה אומרים חז"ל? 7 ימים, שנאמר גם אתמול, גם משלשום, גם מאז דברך, אומרים חז"ל, מכאן ששבעה ימים הקדוש ברוך הוא מנהל איתו ויכוח בסנה. הוא לא רוצה ללכת. שואל אותו הקדוש ברוך הוא, תגיד, למה אתה לא רוצה ללכת? אמר לו, מה זאת אומרת למה? יש לי אח במצרים. אח שלי במצרים. אני אלך למצרים ואני אפגע באח שלי. כל מה שירדנו למצרים, למה ירדנו? כיוון שאח פגע באח. אני אלך עכשיו למצרים? אני אלך ואני אדרך על אח שלי, שהנהיג את עם ישראל. כל מה שבאנו לפה, כיוון שאחים שנו את יוסף. אז אני אלך עכשיו לפגוע באח שלי? אני לא הולך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. תלך, אהרון אחיך לא ייפגע. למה הוא לא ייפגע? הוא מחכה לזה. ברעך ושמח בליבו. אין לך מה לדאוג. הוא ראה אותך, הוא מחכה לך. אין לך מה לדאוג. תלך, הכל בסדר גמור. טוב, משה רבינו שומע את זה, מה הוא עושה? הולך ליתרו. הולך ליתרו ומבקש ממנו רשות. רשות ללכת בחזרה. יתרו נותן לו רשות ללכת. וילך משה, אומרת התורה, וישב אל יתר חותנו, ויאמר לו אל חנה ואשובה אל אחי אשר במצרים, ויראה עודם חיים, ויאמר יתרו למשה, לך לשלום. עד כאן הדברים שמופיע בפסוק הזה. משה רבנו יוצא לדרך. הוא יוצא לדרך, אומרת התורה. דרך אגב, בשעה שמשה רבינו אומר בסנה, ובאחד המקומות שמשה רבינו מסרב ללכת, אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, זה לא שאלה אם אתה תלך או לא. אם אתה לא תלך, אין גאולה. למה? אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם. תדע, או אתה גואל, או אין גאולה. זה תלוי בך. אל תגיד לי, אהרון אחי פגע. אתה לא הולך, אין גאולה. הגאולה תלויה בך. אתה הבן אדם שמכניס ומתי. תחליט, אתה הולך או לא הולך. תלוי בך. טוב. משה רבנו יוצא לדרך. יוצא לדרך, אומרת התורה, בוא נקרא את הפסוק. ויהי בדרך במלון, ויפגשהו השם, ויבקש עמיתו, ותיקח ציפור הצור, ותכרות את עורלת בנה, ותגע לרגליו, ותאמר, כי חתן דמים אתה לי, וירף ממנו. אז אמרה, חתן דמים למולות. רבותיי, בוא נקרא ביחד רש"י. ויבקש עמיתו, המלאך למשה, למה? לפי שלא מל את אליעזר בנו, ועל שנתרשל, נענש עונש מיתה. תניה, אמר רבי יוסי, חס ושלום, לא נתרשל, אלא אמר, עמול ואצא לדרך, סכנה היא לתינוק עד 3 ימים. עמול ואצא 3 ימים, קדוש ברוך הוא אמר, ציווני שוב מצרימה. ומפני מה נהנה שמיטה? לפי שנתעסק במלון תחילה. שואל רש"י, מאיפה הוא ידע? מה הסיבה? מי אמר שזה בעניין הברית? אבל פשוט מאוד, והיה המלאך נעשה כמין נחש, ובולו מראשו עד ירחיו, וחוזר ובולו מרגליו על אותו מקום. הבין הציפורה שבשביל המילה הוא. יפה מאוד, עד כאן הדברים. אז מה המלאך בא לעשות? בא להרוג אותו. אני לא נכנס עכשיו לשאלה, מבלי להיכנס. עכשיו נולד למשה רבינו ילד? עכשיו שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא אמר לו, עכשיו בבקשה תלך, ברגע זה נולד הילד הזה אליעזר? מדובר באליעזר, הרגע הוא נולד? אז הוא לקח את אשתו, ילדה במדיין, ועכשיו יוצאים לדרך. למה לא מלת אותו שבוע שעבר? הוא נולד הרגע? הוא נולד לפני שבוע? הוא נולד לפני חודש? מדובר בכלל באליעזר? אולי בכלל לא מדובר באליעזר? אומר כאן התרגום יונוס בן עוזיאל, בכלל לא אליעזר. מדובר פה בגרשום. גרשום נולד מזמן. רק יתרו לא נתן לו למול אותו. אמר, אתה לא תמול את הילד שלך פה. כך אמר לו יתרו, תסתכלו תרגום יונוס בן עוזיאל. הוא בא למקטלי, מבגלל גרשום ברי, דלא הוי גזיר על עסק יתרו חמוי, דלא שווקי למגזרי. ברם, אליעזר, אבי גזיר. אליעזר כן היה מהול. מי לא היה מהול? גרשום. אז מה חיכית עד עכשיו? מה חיכית עד עכשיו? מהקדוש ברוך הוא, יצאת מהבית של יתרו, אז למה אתה מחכה? לא מדובר על היום השמיני. אז מה העיכוב הגדול? אז הוא מחכה עוד שתי דקות. אומר רש"י, לא, גמרא בנדרים. הוא התעסק במלון תחילה. רבותיי, כמה זמן לוקח מפתח מהלובי? כמה זמן לוקח לקהל? אה? 5 דקות? 10 דקות? כמה זמן לוקח? מה הקדוש ברוך הוא רצה? הוא מגיע עם שתי ילדים, אשתו רכופה על חמור, מגיעים ביחד, והקדוש ברוך הוא, מה אתה הולך ללובי לקחת? מה לקח מפתח? כאן בלובי! בלובי תעשה ברית מילה. בלובי לעשות ברית מילה? כן. הוא הלך להתעסק בענייני מלון תחילה. מה זה להתעסק במלון תחילה? הוא לא הלך לבדוק איפה הבריכה, ולא איפה נמצא הבית הכנסת, ולא איפה החדר אוכל. הוא הלך לקחת מפתח לחדר, לעשות את הברית למעלה. זה מה שהוא אמר. המול וישה? לא. יעבור 3 ימים? לא. אלא מה? יצא לדרך, למול בדרך, הכי קרוב למצרים. אז מה אתה בא אליו בתביעה? על מה? שהוא יתעכב 10 דקות? על מה שהוא יתעכב 10 דקות? מה רצית? שהוא ימול בלובי? זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה? כן, בלובי? ומה היו עושים מזיקים משרד העבודה והרווחה? שמתעללים בילדים. מה תעשה? מה זה? מה הדחיפות? מה קרה? 10 דקות. במלאך להרוג את משה רבינו. שואל הגאון רב חיים פרידלנדר, שפתי חיים פסח. ואם הוא היה הורג אותו, מה היית מרוויח? היה הורג אותו. ציפור עלה הייתה קולטת את המסר. רואה, מלאך תופס נחש מקדימה מאחור, אומר, איזה יופי. וזה הכל. היא לא מבינה את המסר. מה היה קורה? מה היה קורה? אף אחד לא מבין את המסר. מה היה קורה? משה רבינו היה מת. אמרת, אמן אתה גואלם. אין אחר גאולם, אז אין גאולה. המתנה של 10 דקות בברית מילה, נעצר כל הגאולה. איך אתה מבין את זה? שואל השפתי חיים. שאלה נפלאה ביותר. טוב, לאחר הדברים האלה, אני רוצה לעמוד ברשותכם על נושא שהוא יהווה הסבר נפלא לעבודת השם שלנו בחיי היום יום. רבותיי, בעבודות החולין לא מקבלים שום בונוס למי שרץ לעבודה. אחד עובד בבנק, צריך להגיע ב8:15, והאוטובוס שלו איחר, ועמד בפקק, והוא הגיע במקום בשמונה לתחנה, הוא הגיע ב8:10 לתחנה, ועכשיו נשאר לו חור של 10 דקות, כדי להגיע לבנק, הוא צריך לרוץ. הוא רץ, 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 מגיע לפתח של הבנק, 8:20. הוא מתנשף, המנהל פותח לו את הסניף, יפה מאוד. הוא אומר, מה קרה? למה רצת? הוא אומר, האוטובוס איחר. המנהל לא אומר לו, כל הכבוד שרצת. מה הוא אומר לו? תקום 10 דקות קודם, לא תצטרך לרוץ. נכון? אין שום צ'ופר על מישהו שרץ לעבודה. שום דבר. את המנהל לא אכפת לו אם רצת, הגעת עם רחפן, הלכת ברגל או ישנת במדרגות. עשור 8:15 אתה צריך להיות שם. אין לו שום נפקמינה אם זה נעשה בריצה או לא. אנחנו בעבודת השם שלנו נדרשים לרוץ. אומרת המשנה באבות, ורץ במצווה קלה כבחמורה, הוא בורח מן העבירה. אחד המפרשים שם בפרקי אבות אומר, יהודי תמיד רץ, או למצווה או מעבירה. זה מה שאומרת המשנה, ורץ במצווה קלה כבחמורה, הוא בורח מן העבירה. רבי יהודה בן תימה אומר, פותח הטור את הספר שלו. קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. יש מצווה לרוץ. דוד המלך משתבח, דרך מצוותיך ארוץ כי תחיב ליבי. למה צריך לרוץ? למה דורשים מאיתנו לרוץ? שואל הרב וולבה בספר שלו. מה מונח כאן? כדי להבין את הדברים, אנחנו צריכים להבין שיש הבדל מהותי בין עבודה לבין דברים אחרים. רבותיי, כותב הרמח"ל במסילת ישרים, דבר נפלא. דע לך שהאדם מורכב מחומר. לחומר הזה קוראים אפר. הקדוש ברוך הוא בשעה שהוא ברא את האדם, מה כתוב בפסוק? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם אפר מן האדמה. אפר מן האדמה, האדם נבנה מאפר. אנחנו כולנו אומרים, בעזרת השם, בראש השנה, אדם יסודו מאפר וסופו לאפר, בנפשו יביא לחמו. אומרת התורה כי אפר אתה ולאפר תשוב. אומר לנו רב חיים ויטל בשערי קדושה, האדם מורכב מארבע יסודות. מהם היסודות? הרמה, אפר, אש, רוח ומים. היסוד הזה של המים, כותב רב חיים ויטל, ממנו התענוגות והתאוות, זה המים. הכעס מגיע ממה? מן האש. האש הוא יסוד הכעס. ממנו אתה בא כל הכעסים שיש לאדם. היסוד הבא, שאומר רב חיים ויטל, הוא הרוח. הרוח ממנו הרצון לדבר לשון הרע ורחילות, שקרים וכל מיני דברים, זה הדיבור. ויסוד נוסף שנקרא בשם אפר, הרמה, יסוד אחד נקרא אפר, ממנו העצלות והעצבות. כותב הזה הרב אברום גוזנסקי בספרו תורת אברהם עמוד ראש יוד. נכון, שיש לנו דברים שבא ממים, וזה יסוד התאוות, רדיפה אחרי נשים, רדיפה אחרי ממון, זה יסוד המים. יש לנו יסוד האש, ממנו הכעס, ממנו הגאווה. יש לנו גם את העניין של הרוח, הרוח ממנו באה התאוות, זה העניין, הרוח ממנו מגיע הדיבורים האסורים, נקרא שיחה בטלה. ממנו מגיע חנופה ושקרים, לשון הרע, ולדבר בשבחו של עצמו. כל זה מגיע מהיסוד הזה. אומר אברהם גוזנסקי, כל זה חיצוני לאדם. חנופה זה חיצוני, ושקרים זה חיצוני, ורדיפת נשים זה, הכל זה חיצוני. יש דבר אחד שזה האדם עצמו. אתה יודע מה זה האדם עצמו? האדם עצמו הוא אפר. אפר זה אפריות החומר. העצלות זה הוא. האפר לא זז ממקומו, הוא עומד כל הזמן. האש הולכת, הרוח הולכת, המים הולכים, הכל זז. מה אפר? נמשך כלפי מטה, זה המידה של האדם. כל דבר זה דבר חיצוני שבא לאדם. לעומת זה, האפר הוא האדם עצמו. ולכן, אם האדם זה האפר עצמו, זה היסוד שלו, ואפר אתה ואל אפר תשוב, לכן מה? לכן האדם שהוא אפרורי, המשיכה העיקרית שלו זה לעניין העצלות. זה המידה העיקרי שלו. המידה שלו העיקרית זה עצלות. ולכן בשעה שהאדם נתן שמות לכל בעלי החיים, כאשר שאלו המלאכים, מה המיוחד באדם הזה? אמר, האדם הזה יכול לתת שמות לכל הנבראים. זה מה שהוא יכול לתת. לזה קרה חמור, לזה קרה סוס, לזה קרה כלב, לזה קרה חתול. לכל אחד נתן את השמות. שאל אותו הקדוש ברוך הוא, ואתה איך קוראים לך? מה הוא אמר? אדם. שאל אותו, למה קוראים לך אדם? כי נבראתי מן האדמה. כך הוא אומר. יוצא שהמילה אדם, שאתה אומר אדם, מה זה? אדם זה חבילת אדמה. אומר השלה הקדוש, אבל לא המטרה שלנו להישאר באדמה. המטרה שלנו לאדמה לעליון. המידה שלנו להידמות לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין בו חומר, אין לו גוף להשיגר ומשיגי הגוף. אז מה המידה שלנו? לצאת מתוך אפריות החומר וללכת להתרומם לדרגה של מלאכים. כותב הרמח"ל במסילת ישרים, ותראה כי טבע האדם כבד מאוד, כי הפריות החומריות גס, על כן לא יחפוץ האדם בתורך ובמלאכה, ומי שרוצה להתגבר כנגד טבעו עצמו, ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד, כבדותו ודאי הוא שלא יצליח. אומר המסילת ישרים, אבל מול האדם יש מלאך. מלאכים אין להם חומר. ולכן אומר המסילת ישרים, מלאכים עושים הכל במהירות. גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו, מלאכים רצים. אומר הפסוק, והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. הם רצים במהירות. למה? אומר המסילת ישרים, כי המלאכים נטולי אפר ונטולי חומר, הם כולם רצים. אומרת הגמרא בברכות דף ד', מיכאל באחת, גבריאל בשתיים, אליהו בארבע ומלאך המוות בשמונה. שואל החפץ חיים, מה אכפת לך מהמלאכים? אתה מלאך, תראה מתן אדם, מה אכפת לנו עם מלאך אחד ובאחד, או בשתיים, או בשלוש ובארבע? מה תלמד מהמלאכים? מה זה מעניין אותך מלאכים? אומר החפץ חיים בשם אוילום, בני עדות אשכנז אומרים בקדושה, נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. מה אתה מלאך? נבקש מהקדוש ברוך הוא, כשם שהמלאכים מקדשים אותך במרום, כך אנחנו נקדש אותך. שואל החפץ חיים, מה אתה צריך להיות מלאך? הלוואי תהיה בן אדם. לאוילום יהיה אודום. מה אתה רוצה להיות מלאך? איך פעם אחת אמרה אחת לאישה, בעלי הוא מלאך. אז היא אמרה לה שנייה, אמת גם בעלי לא בן אדם. רבותיי, מה אתה צריך להיות? דבר ראשון תהיה בן אדם. מה צריך להיות מלאך? לקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. אומר חופץ חיים, דע לך. לכל מלאך יש תפקיד. מיכאל יכול ללכת מצד אחד של העולם עד הצד השני במעוף אחד. ואם מיכאל עושה תחנה באמצע, הוא פושע בשליחותו. מה קרה? הוא עצר פעם אחת. מה, רצה לראות מה נשמע מסביב? מה קרה? אם אתה יכול ללכת באחד ואתה הולך בשתיים, אתה פוגע בשליחותך. גבריאל בשתיים, אם הוא הולך בשלוש, הוא פוגע בשליחותו. לכל אחד יש תפקיד, והתפקיד שלו, המקסימום המהירות שלו, מצד אחד לצד השני במהירות, ללא הפסקה, ללא הפוגה, זאת המידה שלו. אם ככה רבותיי למדנו, אומר החופץ חיים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, כמו שכל מלאך זוכה למצות את עצמו, נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. מה? המלאכים עושים את המיצוי של התפקיד שלהם עד תום, הלוואי וגם אנחנו נזכה לעשות את זה. איך? כשאתה תתנתק מן החומר, התנתקות מן החומריות, זה הדרך שלך להגיע אל המידה של הקדוש ברוך הוא לדבקות בו, להיות כמלאך. וזאת למה? כי הקדוש ברוך הוא התברך שמו, כשהוא ברא את האדם, הוא חיבר שני כוחות ביחד. הוא חיבר אדם ביחד עם מלאך. הוא חיבר מלאך ביחד עם בהמה. כמו שרש"י כותב, כתוב, ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. מצד אחד הוא לקח אפר מן האדמה, מצד שני הוא צירף לזה גם את הנשמה. אז יש כאן חילוק של שניהם. רבותיי, אם ככה נוכל להבין, שהאדם הוא משולב משני כוחות. כוח אחד הוא כוח של אפריות החומר. הכוח שני הוא כוח הנשמה. אומר המהר"ל בנתיב הזריזות, השם עיקר עבודתו של האדם לצאת מכובד העצלות, על ידי שגופו מתגבר על האפריות החומר. אומר הרמח"ל מסילת ישרים, והנה האדם הוא אדם ולא מלאך, על כן אי אפשר לו שיגיע לגבורת של מלאך. על ודאי שכל מה שיוכל להתקרב במדרגתו אליו, ראוי לו שיתקרב. עד כאן הדברים. רבותיי, מה פירוש הדבר? אתם קרויים אדם, בין אומות העולם קרויים אדם. אומר השל"ה הקדוש, אתם קרויים אדם, כי אתם שנבראתם עם נשמה, יכולים להידמות לעליון. ולכן יכול להידמות לעליון גדול המצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה. למה? כי המצווה ועושה, הגוף מושך אותו כל הזמן למטה. אינו מצווה ועושה, הגוף לא מושך אותנו. אז מה המדרגה שנדרשת מאיתנו? להיות אדמה ומרומים את האדמה הזאת להיות דומה לעליון. זה המידה שנקראת אפריות החומר. אומר המהר"ל בנתיב התורה, אומר המהר"ל כי מעלת המצווה בזה נחשב האדם יותר מן המלאכים. למה? משום שהוא גובר על יצרו, ודבר זה מחייב גם כן שיעשה המצווה בזריזות היותר גדול, כי כבדות הגוף מונע האדם מן הזריזות, וכאשר הוא זריז במצוות השם יתברך, בזה הוא גובר האדם, גובר האדם על גופו המונע אותו. וכאשר גובר האדם על המונע אותו, בזה הוא גדול מן העליונים, כותב המהר"ל, גדול מן המלאכים, שאין להם שום מונע, והאדם אשר יש לו מונע, והוא גובר על המונע, ועושה המציאות בזה, במעלתו גדולה יותר מן העליונים. עד כאן הדברים. אם ככה בסייעתא דשמיא, נוכל להתחיל לחזק, לסגור את הפינות. חז"ל הקדושים אומרים שגלות מצרים נקראת גלות החומר. גלות מצרים, ירדנו למצרים, גלות החומר, חז"ל אומרים, בגלל זוהמת הנחש, נקראת גלות החומר. איך קוראים למצרים בלשון הנביא בספר יחזקאל? אתם יודעים איך קוראים ליחזקאל? בשר חמורים בשרם. המצרים נקראים בשם חמורים. כך כתוב בחז"ל. אם המצרים נקראים בשם חמורים, יוצא שיצאנו ממצרים, יצאנו מגלות שנקראת חומר. אם ככה, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. הגמרא במסכת ברכות דף נ"ח אומרת הגמרא שרב שילה נתן מלכות לאדם שהתחתן עם מצריה. התחתן עם מצריה שלא התגיירה, גויה, הוא התחתן עם מצריה. אומרת הגמרא נגדי רב שילה להוא גברה דבעל מצרית. הוא לקח מצרית, לקח אותה לאישה, בא רב שילה, לקח מלכות והלקה אותה. מה עשה האיש? רץ לשלטונות ואמר להם שרב שילה הכניס לו מכות. נו, הכניס לו מכות, אז לא היה ידם של ישראל על העליונה, וקראו לו כמובן למושב של 11 שופטים, כדי לדון מה פתאום הרבנים נותנים מכות בלי אישור. יפה מאוד. קיצור, קראו לו לדין, ואמר, אתה נתת מכות? לא. הוא לקח אישה מצרית, לקחת לו מכות? אמרתי, אני נתתי לו מכות כי הוא לקח אישה מצרית. נתתי לו מכות כי הוא התחתן עם חמורה. התחתן עם חמורה. אמרו השופטים, אז זה צער בעלי חיים. צריך להגן על הבעלי חיים. יפה מאוד, שחררו אותו לשלום. אומרת הגמרא, אבל מי אמר שהתחתן עם חמורה? אולי זה שקר. אומרת הגמרא, הגיע אליהו הנביא, ואמר, אני הייתי שם, עם חמורה הוא התחתן. יפה מאוד, אמרו, טוב שהכנסת לו מכות. יופי, שחררו אותו בשלום. יצא החוצה אותו יהודי, ואומר לרב שילה, תגיד, אני התחתנתי עם חמורה, הלך לך במקרה. הבגץ אהבלים, הלך. אבל תגיד את האמת, איך הקדוש ברוך הוא עושה נס, שולח את אליהו הנביא על שקר? איך לא היה? התחתנתי עם מצרית, לא עם חמורה. אמר לו, מה, אתה לא מכיר הפסוק? בשר חמורים בשרם? אתה לא מכיר? מצרים חמורים! אז היית עם חמורה. אתה אמרת על המצרים חמורים, אני חוזר לבגץ. נו, הוא ראה שהבחור הזה לא יגמור איתו. שק על קולפי, אומרת הגמרא, והרג אותו. אמר, בוא, לא, אבל צריכים לגמור את זה צ'יק צ'ק, זה לא... נו, רבותיי, זה הסיפור שמופיע שם בגמרא. איך קוראים למצרית? מה השם של המצרית? חמורים! יוצא שמה? יצאנו מגלות של חמור. אם ככה רבותיי, נחזור בשאלה שאומרים לנו רבותינו, וכותב הרמ"ק בספרו אור יקר. מה פירוש הדבר שהגמרא מביאה לנו שני דברים? מביאה לנו פסוק אחד ושמרתם את המצות, ופסוק אחד להשכם אברהם הבוקר. כותב הרמ"ק בספרו אור יקר, פרשת פקודי. כי ישמעאל הוא קליפת חמור שהוא העצלות. קליפת ישמעאל שיצא מן אברהם, הוא סוד חמור שעסקיו רעים, שהיה אברהם חופשו תמיד, כאומרו ויחבוש את חמורו. ואמר לי ישמעאל, שבו לכם פה עם החמור, דיינו סוד רוח העצלות, המתעצל באדם מלעסוק בתורה ובמצוות. אותו דבר, ממשיך הרמק באור יקר על התיקוני זוהר. קליפת החמור העצל הוא מצד ימין, ולכן נאמר באברהם, ויחבוש את חמורו העצל, זרזו למעשה המצוות. למה? מפני שקירות המצווה וחמיצותה מן הימין. והיינו, שמרתם את המצות, אל תחמיצו את המצוות. אם כך המובן, רבותיי, באים חז"ל ועושים את שני הדרשות האלה ביחד. ושמרתם את המצות, איך תשמור את המצות שלא יבוא לידי חמץ? ויחבוש את חמורו. איך ויחבוש? תקשור את החומריות שלך. אם אתה תצליח לקשור את החומריות שלך, היא תגיע למצב של וישכם אברהם בבוקר. אתה רוצה לדעת איך אתה קם בבוקר? רבותיי, כמה מלחמות יש לאנשים לקום בבוקר? כמה מבצעים צריך לעשות לילדים? מוישה להם, תקום ב7:30, תקבל במבה ובישלי ושוקו ב10, וטוס תקבל, ותציע רק שיקום. למה? הפריות החומר. אתה רוצה לדעת איך מנצחים אותו? זה רק בדבר אחד. וחבוש את חמורו, תקשור את החמור! אם תקשור את החומריות, תצליח. רבותיי, אלה הדברים שהם למדים אותם רבותינו, זה היסוד הגדול של המלחמה שלנו. כותב בעל התניא באיגרת הקודש, פרק כ"א, נקרא אותו בפנים. כי הנה מלבד הידוע לכל גודל מעלת הזריזות בכל המצוות, כמו שנאמר ונשנה בדברי חז"ל, וזריזות הידי אברום הובינו עליו השלום, היא העומדת לנו לעד, עד עולם, מצוות העקידה. כי העקידה עצמה, כותב לנו בעל התניא, איננה לחשבת כל כך לניסיון גדול. למה? לערכו של אברהם אבינו. ושגם הקדוש ברוך הוא דיבר בו, קח את בנך את יחידך. וכמה קדושים מסרו את נפשם על קידוש השם, גם אם לא דיבר עליהם השם. רק מה השבח של העקידה, אומר בעל התניא? הזריזות שאברהם אבינו הלך אליה. להראות שמחתו וחפצו, למלא רצון קונו ולעשות תחת רוח ליוצרו. וממנו למדו כולם את כל היחס של המצוות. רבותיי, אומר הגאון מווילנה על הפסוק, יחיינו מיומיים וביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. יחיינו מיומיים, כל השכר של העקדה זה מהיומיים שהלך אברהם אבינו על העקדה. על מה שהוא עשה ביום השלישי, ראה את המקום מרחוק ולקח את יצחק ועולות על המזבח, זה עדיין לא התחלנו לאכול, לא נגענו בזה. יחיינו מיומיים, היומיים של ההליכה של אברהם אבינו בזריזות, זה השכר שיש לנו. שכר מצווה ביי אל מלכה, ההליכה אל המצווה, ההליכה אל העקידה, היא זאת שמקנה לנו את הכל. ואז זה כבר אמר שלמה המלך, מלך אסור ברהטים. במה הקדוש ברוך הוא מתקשר איתנו? אסור מלשון קשור, במה הוא קשור? ברהטים, בריצה שרץ אברהם אבינו וישכם אברהם בבוקר. דרך מצוותיך ארוצה. בזה הקדוש ברוך הוא מתקשר איתנו. למה? כי הריצה מבטאת, אומר הרב וולב בספר שלו. מה היא מבטאת? רצון. רצון וריצה זה אותו שורש. הם רצים ואנחנו רצים. הם רצים לבאר שחת ואנחנו רצים לחיי העולם הבא. הריצה זה התשוקה שלנו לקיום מצוות. רבותיי, אם ככה, אסרו לנו, אסרה התורה, להשתמש בחמץ בחג הפסח. למה? כי חג הפסח הוא חג החיפזון. הכל נעשה בו בזריזות. למה? כדי להתנתק ממצרים, שמצרים הוא חמור, וחמור הוא עצלות, הכל צריך לעשות בזריזות. אומר הרב קאט בספרו באר מחוקק, זריזות זה לא הידור מצווה, המצווה היא בזריזות. דרך מצוותיך ארוצה, ורץ למצווה, זה מצווה. כמה שאתה רץ יותר מהר, אתה מוכיח שאתה משתוקק לזה יותר. כמה שאתה משתוקק לזה יותר, אתה רץ לזה יותר. וישכם אברהם בבויקר, שאלנו, מותר לך לרוץ כדי לקיים את המיטה של, להקדים את המיטה של יצחק? זה לא לרוץ להקדים את המיטה של יצחק. כשהקדוש ברוך הוא אמר וישכם אברהם בבוקר, הוא אמר לרוץ. שאלנו משה רבינו, מותר לו לרוץ? אמר לך לעלות, לא אמר לקפוץ את המדרגות. כשהוא אמר לעלות, הוא התכוון לרוץ. למה? כי הריצה היא חלק מהמצווה. אומר הרב חיים פרינלנדר בספר שלו, צוותי חיים, משה רבינו נאמר לו, שן נעליך מעל רגליך. הציווי שלו היה להתנתק מן החומר. לכן משה רבינו שהתעכב 10 דקות בטיפול קודם כל במלון, ולא לטפל בברית של הבן שלו, אצל מוישה רבינו בדרגה שלו, שם הוא נטבע. למה? כי הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא אמר לך, מה הוא נגלה לך, מה הוא אמר לך? שן נעליך מעל רגליך. תתנתק בבקשה מכל ענייני החומר. למדנו מכאן שכל ענייני יציאת מצרים סובב מסביב לציר אחד. מהו הציר? זריזות, חיפזון. למה? כדי לחנך אותנו לקראת מתן תורה. התנתקות מן החומר, ריצה ללכת לקיים את המצוות בריצה. אם ככה שואלים חז"ל, פסח כנגד מה? כנגד אברהם אבינו. לא רק בגלל לושי והסיוגות, כי ראשון לרצים היה אברהם אבינו. וירא סקרתם, ולבקר רץ אברהם, מערי שלוש כימשי מחולת. זה המידה שלו. אברהם אבינו הוא פסח, כי המידה של פסח זה ריצה, זה היסוד הגדול שלמדנו כאן. אם ככה בעזרת השם, בוא נגיע אל שני השאלות הנוספות ששאלנו. שואל החתם סופר, ולמה כל מצוות הפסח הם עד חצות, כשמכת בכורות המשיכה הלאה, לאחר חצות, למה הקול שלנו עד חצות? כותב לנו החתם סופר, דרשות חתם סופר, חלק ב' עמוד ר' ס' א'. הגמרא בברכות דף ג' אומרת, שלוש משמרות הוי הלילה. משמרת ראשונה, חמור נוער. משמרת שנייה, כלבים צועקים. משמרת שלישית, אישה מספרת עם בעלה ותינוק יונק משדי אמו. כן? זוכרים את הגמרא? אני חוזר. משמרת ראשונה, משמרת שנייה, שלישית, אישה מספרת עם בעלה, תינוק יונק משדי אמו. אומר החתם סופר, גלות ראשונה הייתה גלות של החומר. גלות אצל מצרים החמורים. ושהיינו בגלות אצל מצרים החמורים, בחצות זה כבר נגמר. לכן משמרת ראשונה, חמור נוער. זה עד חצות. נגמר חצות, נגמר חמור. יצאנו ממצרים. פרעה אמר, קומו צאו מתוך עמי, תצאו החוצה. אין לך מה להתעסק יותר ביציאת מצרים. אתה יכול לשבת לילה שלם, לשיר הלל, להגיד תהילים, שיר השירים, אחד מי יודע, חד גדיה. סיפור יציאת מצרים נגמר בחצות. למה? כי היינו אצל החמורים ויצאנו מן החמורים. מה זה יצאנו? אין לך יהודי שיצא ממצרים שאין לו 90 חמורים לובים, בן פורת יוסף. גם החמורים, ברוך השם, תפסו כוחות ויצאו ברוך השם בסייעתא דשמיא בכוחות מדוגברים. יפה מאוד. אומר החתם סופר, אבל המשמרת השנייה, מה זה? כלבים צועקים. איזה אומה נקראת בשם כלב? מה? כלב נקרא, המלאק נקרא כלב. כך כתוב בחזק. אם המלאק נקרא כלב, המלאק עד שלא יהיה סיום המלאק, לא ייגמר העניין הזה. לכן הוא אומר, בעזרת השם, כשתבוא הגאולה בקרוב, אומר החתם סופר, ואז יהיה מחיית המלאק, נספר סיפור יציאת מצרים עד עלות השחר. למה? כי אז כשנסיים את העניין של כלבים, אז נתחיל לספר גם עד עלות השחר. אלה הדברים של החתם סופר. אם כך בא החתם סופר וזורק פצצה, רבותיי. מעשה, אומר בעל הגדה. מעשה במה? מעשה ברבי לזר ורבי יהושע ורבי לזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון. שהם מצווים בבני ברק. והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאה שמע של שחרי. שואל החתם סופר, רבותיי, פעם אחת הסבו בבני ברק? פעם אחת? ופעם אחת סיפרו ביציאת מצרים כל הלילה? לא, זה פעם, לא קרה פעם נוספת? כל החיים שלנו זה קרה פעם אחת שהסבו בבני ברק? כך הוא שואל. וחוץ מזה, מה פתאום באו תלמידיהם להגיד להם? מה פתאום בא להגיד להם שהגיע עמוד השחר? ואני אראה לעניות דעתי לומר, והרי אכילת מצה עד חצות, ממאכילת מצה עד חצות, הרי נאמר, לא אמרתי, אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. מתי אפשר לספר יציאת מצרים? מתי? שמצה ומרור נמצא. בחצות הלילה כבר גמרת לאכול, אפיקומן, אז אין יותר מצה ומרור. אז אין יותר סיפור יציאת מצרים. אז נשאלת השאלה, אז למה בבני ברק ישבו לספר ביציאת מצרים כל הלילה, הרי עדיין לא נגמרה הגלות של הכלב. אמרנו, מתי יהיה אפשרות לספר כל הלילה ביציאת מצרים? מתי? מתי שיהיה גם משמרת של כלבים צועקים. מתי זה כלבים צועקים? שנחית את זרו של המלאק. שואל החתם סופר, אז מה קרה כאן שהיו מספרים יציאת מצרים כל הלילה? אלא מה? לא קוראים את זה אלא עד חצות. והנאורים כל הלילה אומרים שירות ותשבחות ושיר השירים, ועניינים המדברים מגאולה עתידה במהרה בימינו. ועיקר הטעם שבחצות הילה הראשונה הוא קליפת חמור נוער, שהוא חלקם של מצרים. אבל בחצי הלילה האחרונה הוא קליפת כלב, ולעניין עם מצרים, עד הרבה, הכלבים במצרים מה עשו? לא חרצו כלב לשונם, ואחרי קיבלו שכר, הכלב תשליחו אותו. אז מה קרה פה בבני ברק, שסיפרו יציאת מצרים נגד כל מה שאנחנו יודעים? אומר החתם סופר, אתה יודע למה בני ברק? כי הגמרא בגיטין וזין אומרת שמבני בנך של המן למדו תורה בבני ברק. יש פה אולי? מבני בנך של המן למדו תורה בבני ברק. אומר החתם סופר, אם למדו מבני בנך של המן למדו תורה בבני ברק, המן הוא מקליפת כלב. למה? למי הוא שייך? לעמלק, יפה מאוד. וכתיב, מזמור תהילים חב ב', הצילה מחרב נפשי, ראשי תיבות, המן. הצילה מחרב נפשי, ראשי תיבות, המן. מה ההמשך של הפסוק? מיד כלב יחידתי. אז מי זה הכלב? המן. אז בעיר של בני ברק, שפה תמון הכלב, פירוש הדבר. בעיר של המן, שכאן נמצא הכלב, הכלב הוא המן, כאן אפשר לקרוא סיפור יציאת מצרים עד עלות השחר. למה עד עלות השחר? כי כאן כבר טיפלו בגלות של הכלב. מי זה הגלות של הכלב? זה המן. אז לכן אפשר כאן לקרוא את יציאת מצרים עד עלות השחר. אם אלה הדברים, אומר החתם סופר. ולכן מה? הוא אומר, ולכן אף על פי שהמן הוא היה בעל לשון הרע, ואמרו חז"ל, כל המספר לשון הרע מתגלגל בכלב, ולכן חלקו דווקא אחר חצות הלילה במשמורת של כלבים צועקים. וגם הוא גרם לביטול מצוות עשה של אכילת מצה. הרי בגללו אסתר גזרה לא לאכול מצה ולא לשתות יין, הכל היה בגללו. לכן באותו לילה שגזר הגזרה, זה לעומת זה ישבו הזקנים בבני ברק לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה, אפילו אחר חצות. אבל במקומות אחרים, הגם שהיו נוהרים כל הלילה, אבל לא סיפרו ביציאת מצרים כל אותו הלילה, אלא עד חצות. אז למה כאן באו תלמידים ואמרו להם, הגיע לקרוא זמן קריאו כל קריאת שמה? לפי שחז"ל אומרים, ישבו במשתה אצל המן הרשע, הוא מספר להם שהוא נפל על ידי מרדכי, מה אמרה לו ושתי? עשו עץ גבוה! 50 אמה, ובבוקר אמור למלך. ומה יעשו איתו? ויתלו את מרדכי על העץ. אומר חז"ל, מה זה בבוקר? מה זה בבוקר? מתי בבוקר? מתי בבוקר? אומרים חז"ל, אמרה לו ושתי, אמרה לו זרש, אמרה לו זרש אשתו. בבוקר, לפני שמרדכי קורא קריאת שמע. אם הוא קורא קריאת שמע, הלך עליך, הוא מוגן. תדאג לפני קריאת שמע, תבוא בבוקר, הלך אומרים, על העלות השחר, אז תגיע. יוצא שמה? שאמרה לעשות את זה בבוקר. באו התלמידים ואמרו לרבים שלהם, אתם יושבים כאן הלילה, מספרים ביציאת מצרים בגלל מה? כי הסרע של המן היה כאן בבני ברק. מבני בניו למדו תורה בבני ברק. אתם רוצים לתקן את קליפת הכלב? תיזהרו לו לאחר קריאת שמע, כי כל מה שהמן רצה לתלות אותו לפני קריאת שמע. רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. תזכרו שהמן רצה לתפוס אותו, את מרדכי, עוד לפני שיהיה קריאת שמע של שחרית. אז בבקשה, אל תפספסו את קריאת שמע של שחרית. אם ככה, אנחנו מספרים רק עד חצות הלילה. בבני ברק אפשר עד הבוקר, כי קליפת הכלב נמצאת כאן, אז מילא אפשר. אבל בעזרת השם, לעתיד לבוא, נזכה כולנו לגאולה השלמה, במהרה בימינו אמן. אבי חנן, מנקה.